חיפוש אחר הניסים, שנאמר בחנוכה, ומצד שני, נוסח אחר הניסים שאנחנו אומרים בפורים, אפשר לשים לב לכמה הבדלים. הבדלי סגנון, שכשקצת מתעמקים בהם, רואים שהם מאוד מהותיים. לא ניגע בכל ההבדלים, נשים לב היום, בעזרת השם, לנקודה אחת, בסגנון על הניסים שאנחנו אומרים בחנוכה, לעומת הסגנון שנאמר בפורים. כתוב בסיומת, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות וחצרות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. בפורים, אחרי שמסופר בימי מרדכי ואסתר ושושן הבירה, כתוב, ואתה ברחמך הרבים, הפרת את עצתו, וקלקלת את מחשבתו, והשבות הלוג מולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. ותלו אותו, אין התייחסות למי שעשה. בחנוכה אנחנו שמים לב, כתוב, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות וחצרות קודשך, והכל כל הפעולות האלה מיוחסות לבניך. בפורים, ותלו אותו ואת בניו על העץ. לא כתוב אפילו מי. ויש מקום לעמוד, על כל פנים, גם בלי ההשוואה לפורים, יש מקום לעמוד על השימוש בשם הזה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. בייחוד, על הרקע שנאמר קודם לכן, כן, מסרת הגיבורים ביד חדשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד תורים, ורשעים ביד צדיקים, אבל כאן שימוש הלשון בניך. מה המשמעות של שימוש הלשון הזה, בניך? מובא בשם אחד מגדולי הדור הקודם, שעמד על חידוש בלשון הגמרא. הגמרא, הרמב״ם, בהקדמה לפירוש המשנה שלו, וגם בהלכות יסודי התורה, אבל בהקדמה לפירוש המשנה בצורה יותר מבוארת, מעריך לבאר את ההבדל בין כוח הנבואה לכוח התורה, או בלשון אחרת, בין נביא לבין חכם. הרמב״ם אומר שם, לא נקרא את הכל, בתוך הדברים הוא אומר כך, אחרי שהוא מבאר באריכות את המצווה מצד אחד לשמוע לנביא שמצווה אותנו לעשות איזשהו דבר בדבר השם, אפילו אם זה מנוגד לדין התורה, אם זה בגדר של הוראת שעה, אליו תשמעו. יש מצווה דאורייתא לשמוע לנביא שאומר לעשות אפילו דבר מנוגד לדין תורה, אם הוא בהוראת שעה. אבל חס וחלילה, אם נביא יבוא ויאמר לעקור מצווה מן התורה באופן מוחלט, אז זה נביא שקר. זה נביא שקר, מכחיש נבואתו של משה רבינו. אז הרמב״ם כותב כך, ומי שציווה השבת, אני שוב קורא באמצע, הוא ציווה לשמוע אל דברי הנביא, ומה שיגזור, וכל העובר על דברו חייב, כמו שזכרנו. והוא מה שאמר הכתוב, והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. ממשיך הרמב״ם בהמשך, ועל זה העניין, יש לך שתהיה סובר כל מה שיצווה אותך בו הנביא. וכל שתמצא במקרא מעניין הנביא שהוא סותר דבר מן המצוות. וזה העיקר מפתח לכל העניין ההוא. אומר הרמב״ם, ובזה לבדו ייבדל הנביא משאר בני אדם במצוות. בזה לבדו ייבדל הנביא משאר בני אדם במצוות. אבל הרמב״ם מדגיש, בעיון ובסברה ובהשכל המצוות הוא כשאר החכמים. בעיון ובסברה ובהשכל המצוות, אם הוא רוצה להגיד הסבר באיזושהי פרשה, או לחדש איזה חידוש, או לעיין באיזו סוגיה, והוא בא ומשמיע את דעתו, מותר לו. אבל בעיון ובסברה ובהשכל המצוות הוא כשאר החכמים שהם כמוהו שאין להם נבואה. הרי הוא נביא והם לא נביאים, אבל בעיון ובסברה ובהשכל המצוות, לעובדה שהוא נביא אין שום מעלה. אין שום מעלה שהנביא כשיסבור סברה ויסבור כמו כן מי שאינו נביא סברה, ויאמר הנביא כי הקדוש ברוך הוא אמר אליי שסברתי אמת, הוא בא ואומר הקדוש ברוך הוא אמר לי שהסברה שלי צודקת, לא תשמע אליו. אומר הרמב״ם, לא תשמע אליו, אין דבר כזה. מדוע? אומר הרמב״ם, רק 1,000 נביאים כולם כאליהו ואלישע יהיו סוברים סברה אחת, ו1,000 חכמים ועוד חכם סוברים הפך הסברה ההיא אחרי רבים להטות. וההלכה כדברי 1,000 חכמים וחכם, לא כדברי 1,000 הנביאים הנכבדים. זאת אומרת, כמו שהרמב"ם אומר, בעיון ובהשכל ובסברה, לעובדה שהוא נביא, אין שום משמעות. וכן אמרו החכמים, האלוהים, יש מראה וחולין, אילו אמרה לי יהושע בן נון בפומי, לא צייתנה לי, ולא שמענה לי, לא שמענה מיני. אני לא יכול לקבל סברה כזאת. גם אם יהושע בן נון יעמוד כאן ויגיד את הסברה, אומרת הגמרא, אני לא אשים לב לסברה הזאת. לא צייתנה לי, ולא שמענה לי. וכן עוד אמרו ביבמות, אם יבוא אליהו ויאמר, חולצין במנעל, שומעים לו. בסנדל, אין שומעים לו. ירצו לומר שאין להוסיף ואין לגרוע במצווה על דרך נבואה בשום פנים. בשום פנים. אז יש לנו, וזה, את הדברים האלה פוסק הרמב״ם גם בהלכות יסודי התורה, לא בצורה כל כך מבוארת כמו כאן, אבל שם הוא מביא את זה לפסק הלכה. הדבר ברור שאין עדיפות לנביא בעיון ובהשכל ובסברה על פני חכם. וכמו שהרמב"ם אומר, יהיו 1,001 חכמים, וכנגדם 1,000 נביאים כאליהו וכאלישע, מי לנו גדולים כמוהם, ובכל זאת ההלכה תהיה אחרי רבים להטות. ההלכה כחכמים במקרה כזה ולא כנביאים. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו קוראים גמרא במגילה, בדף י"ז. כתוב שם כך. תנא, 120 זקנים, ובהם כמה נביאים תקנו 18 ברכות על הסדר. 120 זקנים, תנא, 120 זקנים, ובהם כמה נביאים תקנו 18 ברכות על הסדר. תקנת אנשי כנסת הגדולה. מוצאת הברייתא לנכון, בתוך הדברים שהיא מביאה, להשמיע לנו ש120 זקנים, ובהם כמה נביאים. לאיזה צורך היא משמיעה את העובדה שהיו בהם כמה נביאים? הרי אמרנו לפני רגע שלעובדה שנביא הוא נביא, אין שום משמעות, כמו שאומר הרמב״ם, בעיון ובהשכל ובסברה. לזה אין שום משמעות. וכמו שהערכנו לבאר. אז מה פתאום הברייתא הזאת צריכה להודיע לנו שבתוך אותם 120 הזקנים, אנשי כנסת הגדולה, שתקנו לנו את סדר 18 ברכות של תפילת 18, היו בתוכם כמה נביאים? אמר אותו גדול שיש למילים האלה משמעות גדולה מאוד, ומיני לחידוש גדול, חידוש גדול הוא אומר בדעת הרמב״ם. זה נכון שאין לעובדה שהיו בתוכם, אין לעובדה שאדם הוא נביא שום משקל בעיון ובהשכל ובסברה. אבל המשנה אומרת במסכת עדויות, וזה מובא בגמרא בתחילת מסכת מגילה, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן יהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין. כך אומרת המשנה. בית דין לא יכול לבטל דברי בית דין שקדם לו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אומרת הגמרא בתחילת מסכת מגילה, הגמרא שואלת, אם פורים זו תקנת אנשי כנסת הגדולה, איך יכולים לבוא חכמים, חכמי בית שני שחיו אחריהם, ולבטל את דבריהם, כאבאמינא בגמרא, הרי לכאורה אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ומניין. כך כתוב בגמרא. אני אשאל את השאלה, מי גילה למקשן ששאל, ועל רי אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ומניין, שאותו בית דין, בהנחה שבאמת הוא ביטל את מה שהם תקנו, הוא לא יותר גדול? מי גילה לו? ואיפה הוא יודע? אולי צריך לומר שהוא יודע, אבל זה לא כתוב. מי גילה לו שבאמת הם יותר גדולים? אמר אותו גדול, הגדלות, זאת אומרת כך, לגבי הדין הזה שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול לימנו בחוכמה ומניין, לעובדה שבתוך בית הדין, בתוך ה-120 סקיינים שתקנו לנו את סדר הברכות של 18, לעובדה שבתוכם היו נביאים, יש משמעות כדי להגדיר את הבית דין הזה כבית דין גדול. על כל פנים, כל בית דין שיבוא אחר כך, בתקופה שלאחר שכבר נחתמה הנבואה, מכוח העובדה שכבר נחתמה הנבואה, הוא כבר לא באותו גודל. אין בית דין יכול, מונח בגמרא בתחילת מגילה, שבית דין של בית שני, אם הם רוצים לבטל את תקנת קריאת המגילה של הבית דין של אנשי כנסת הגדולה, הם בכלל בית דין קטן לעומתם. והטעם בדבר, משום שבבית דין של אנשי כנסת הגדולה, כמו שאומרת הברייתא במגילה י"ז, היו כמה נביאים, ולעובדה שבבית דין הזה היו כמה נביאים, יש משקל בגדלות של הבית דין, בכוח התקנה שלהם, שהיא לא יכולה להיות מבוטלת על ידי בית דין שאין בו נביאים. דבר מעניין. כך הוא אמר כחידוש, אף על פי שכמו שראינו, הרמב״ם באופן קיצוני אומר, בעיון ובהשכל ובסברה, אין שום משמעות לעובדת להיות האדם נביא, אלא חכם ונביא הם שקולים, אבל העובדה הזאת, בכוח התקנה, או באי יכולת לבטל תקנה של בית דין שקדם, לעובדה שבתוך אותו בית דין, באותו בית דין, היו כמה נביאים, יש לזה משמעות. מכאן, אנחנו יכולים לבוא לעמוד על הבדל יסודי לכאורה, שקיים בין התקנה של פורים לבין התקנה של חנוכה. פורים זו תקנת אנשי כנסת הגדולה. מרדכי ואסתר, בזמן אנשי כנסת הגדולה. התקנה הזאת היא תקנה שאין אפשרות לבטל אותה לבית דין שאין בו נביאים, כמו שאמרנו. נחתמה הנבואה. אז כל בית דין שיבוא לאחר אנשי כנסת הגדולה, הוא לא בגדר, לא יכול להיות, בלי להיכנס לבירור, הוא איננו יכול להיות יותר גדול מהם בחוכמה ומניין, משום שאין בו נביאים, כמו שאומרת הברייתא במגילה י"ז. אין בו נביאים. אבל התקנה של חנוכה זה תקנת בית דין של חשמונאים. בית דין של חשמונאים זה כבר לא נביא, זה לא בית דין של נבואה, אין בו נביאים. כבר אין נבואה באותה תקופה. מי ערב לכך שהתקנה הזאת היא תקנה קיימת לדורות. מי ערב לכך שהתקנה הזאת היא תקנה קיימת לדורות? והדברים מפורשים, כידוע, גם ברמב"ן בפרשת נשא וגם ברבינו בחיי, שניהם הביאו מדרש, הרמב"ן בפרשת נשא והרבינו בחיי בפרשת תצווה, בתחילת פרשת תצווה, אומר הרבינו בחיי, אמר רבי מאיר, אמר הקדוש ברוך הוא, חביבים עליי נרות שאהרון מדליק מן המאורות שקבעתי בשמיים. למה? שבשעה שהקריבו הנשיאים חנוכת המזבח ולא הקריב שבט לוי, היה נפשו של אהרון אגומה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל השבטים הקריבו חנוכה אחת, ואתה לבדך תעשה חנוכה לעצמך. אומר הרבנו בחיי, ויהיה רמז לחנוכה של נרות חשמונאי. כל השבטים הקריבו חנוכה אחת, אבל החנוכה שלך היא לדורות, היא קיימת לתמיד. ויהיה רמז לחנוכה של נרות חשמונאי, ואם כן כשאמר יערוך אותו אהרון ובניו, ירמוז לשעה ולדורות. אם יהיה לנו זמן בהמשך נחזור לרבנו בחיי הזה, אבל על כל פנים במדרש הזה כתוב שחנוכה קיימת לדורות. וכאן יש מקום לשאול, מי ערב לכך? הרי אם זה, אם כשמדובר על פורים, כמו שאמרנו, שם זו תקנת אנשי כנסת הגדולה, שהיו בתוכם כמה נביאים, אז זה בית דין שגדול מחברו בחוכמה ומניין. כל בית דין שיבוא בזמן שאין בו נבואה, לא יכול לבטל את התקנה הזאת. אבל תקנת חנוכה היא תקנת בית דין של חשמונאים. זה דבר שיכול להתבטל, לכאורה. אבל יערוך אותו אהרון ובניו, אומר הרבנו בחיי, לשעה ולדורות. מה הביטחון? מה הביטחון? לכאורה, הביטחון נובע מצד אחר. יש בגמרא, בעבודה זרה, בדף למדבב, הגמרא אומרת שאנשי כנסת הגדולה היו תקנות שתקנו, ואף על פי כן הם בטלו. משום שכדי שתקנה תתקיים, לא מספיק שיהיה בית דין שראוי לתקן אותה, אלא צריך, בגמרא כתוב, פשט, שם מדובר על גזרה שגזרו, על שמן של גויים, פשט איסורו בכל ישראל. זאת אומרת, יש יכולת לקבוע תקנה לא רק מצד הבית דין, או אמרנו לא רק שיש יכולת, התקנה תלויה לא רק בבית דין, היא תלויה גם בקיום שכלל ישראל מקיימים אותה, בקיום שכלל ישראל מקיים אותה. ואם כלל ישראל לא קיים אותה, לא פשט איסורו בכל ישראל, הגמרא אומרת זו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, אז היא בטלה, לא היה לה תוקף. אבל מכאן אנחנו מגיעים גם לפועל יוצא בכיוון ההפוך. יש תקנה שהכוח שלה בנוי על על הקבלה של ישראל. יש תקנה שהכוח שלה, התוקף שלה, היא היכולת לבטל אותה מכוח העובדה שהציבור כציבור נתן לתוקף. הציבור כציבור נותן לתוקף. והתוקף הזה שהציבור נותן לה, יש לו את הכוח שכמו שאמרנו, כמו שבית דין אינו יכול לבטל דברי בית דין חברו, אז אין אפשרות לבטל תקנה שהציבור נתן לתוקף. הציבור נותן לתוקף. כוח, זה הכוח של כלל ישראל. ויכול להיות שזה הביאור במה ש אנחנו אומרים בעל הניסים. אמרנו קודם, ובאו בניך, ותיארו את מדשך, והדליקו נרות חצות חודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. אז השימוש לשון שמשתמש בו, שאנחנו משתמשים בו, ובאו בניך. ובאו בניך. ובאו בניך מתייחס לא רק לתיארו את מקדשך והדליקו נרות חצות חודשך. ובאו בניך וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו. הקביעה של שמונת ימי החנוכה האלו הם בניך. השם הזה הוא השם שאיתו אנחנו בטוחים שהתקנה הזאת לא תתחלף. כוח הציבור של כלל ישראל הוא כוח הציבור שנותן תוכף לתקנת נר חנוכה, באופן שהתקנה הזאת לא יכולה להתבטל. אז יש לנו שני יסודות. מצד אחד, יסוד אחד זה בית דין. בית דין. אם זה בית דין גדול, בחוכמה ומניין, אז אין אפשרות לבטל תקנה שהוא תיקן. אבל יש עוד כוח, זה כוח הציבור. הכוח של כלל ישראל. הכוח של בניך. ובאו בניך וקבעו שמונת ימי חנוכה. זה בהשקפה ראשונה. אבל אפשר להגיד עוד יותר. אפשר להעמיק יותר את מה שאנחנו אמרנו כאן. הגמרא בשבת, כידוע, בדף חף בית, מביאה את הפסוק, מחוץ לפרוך את העדות יערוך אותו אהרון ובניו. אומרת הגמרא, וכי לאורה הוא צריך, ולא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו, אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. הגמרא מבארת, מהי העדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל? כל פנים כתוב, מחוץ לפרוך את העדות. רואים בגמרא, שהמחוץ לפרוך את העדות, העדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, היא באמצעות המנורה. יותר נכון, באמצעות הנר המערבי, שהיה נותן בו שמן כמידת חבותיה, והייתה דולקת מערב הדרב. עדות היא לבאי עולם. אז המנורה, הנר המערבי, היא עדות לבאי עולם. עדות לבאי עולם. המהר"ל, בכמה מקומות, מבאר שיש, כדרכו בהרבה מקומות, יש קשר ישיר, משמעותי, בין המילה עדות לבין המילה דעת. זה אותם אותיות. כתיב חסר. עדות ודעת. עין ד' ת', ד' עין ת'. כך אומר המהר"ל. עדות ודעת אלה הם שתי מילים שהמשמעות שלהם בתוכן הפנימי היא אחת. אבל במילה עדות הם לא כתובים באותו סדר. עין דלת אף. דעת זה דלת עין תף. זה כתוב במהר"ל. לאור דברי המהר"ל האלה, הוא רם פרשים, אנחנו יכולים להסביר את מה שאמרנו בצורה יותר מעמיקה. הגמרא בפסחים אומרת, הגמרא בפסחים, בדף ס"ו, הגמרא מספרת, תנו רבנן, הלכה זו נתעלמה מבני ביתרה. בני ביתרה שהיו נשיאים בדורו של הלל, נתעלמה מהם הלכה. איזה הלכה? אומר רש"י, שפסח דוחה את השבת. פעם אחת חל 14 להיות בשבת, שכחו ולא ידעו שכחו, ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת עם לב. אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת עם לב? אמרו להם, אדם אחד יש שעלה מבבל, והילל הבב לשמו, ששימש שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, ויודע אם פסח דוחה את השבת עם לב. תספר את הברייתא, שלחו, וקראו לו. אמרו לו, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת עם לב? אמר להם, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת, ועלו הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. אמרו לו, מניין לך? מאיכן אתה יודע? אמר להם, נאמר מועדו בפסח, ונאמר מועדו בתמיד. מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת? אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. ועוד, הביא להם עוד ראיה. מספר את הגמרא, אחרי שהוא הביא את הראיות האלה, מיד הושיבו בראש ומינו נשיא עליהם. והיה דורש כל היום כולו ברכות הפסח. מוסיפה הגמרא ואומרת, אחרי הסיפור הזה, התחיל מקנטרם בדברים. אמר להם, מי גרם לכם שאלה מבבל ויהיה נשיא עליכם? עצלות שהייתה בכם, הוא הוכיח אותה. שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון. טוב. מספר את הברייתא, אמרו לו, רבינו,
שאלו אותו שאלה, הוא עכשיו הנשיא.
שכח ולא הביא סכין מערב שבת. מה הוא?
מה יעשה אדם ששכח ולא הביא סכין מערב שבת לשחוט את התמיד? יש בעיה, מותר להוציא את הסכין מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים להביא אותה לרשות היחיד.
אמר להם, הלכה זו שמעתי ושכחתי.
אז מפשט הדברים יוצא, זה היה מידה כנגד מידה, כנגד מה שהתחיל לקנטרם בדברים. לצורך זה מביאה את זה הברייתא, אבל ממשיכה הברייתא ואומרת, אמר להם, הלכה זו שמעתי ושכחתי. אלא הנח להם, אבל יש פתרון, אני לא יודע, הוא הודע על האמת, אני לא יודע, שכחתי, אבל יש דרך לברר את ההלכה. מה הדרך?
הנח להם לישראל, אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. למחר, מי שתשחות עלה, תוכבו בצמרו. מי שתשחוק די, תוכבו בן קרנב, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר, כך מקובלני עם פי שמעיה ואבטליון.
ואמר את הדין. ראה מעשה ונזכר הלכה, אבל על מה הוא יסתמך? אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. בעינים אחרות, פוק חזי, מי עם הדבר? צאו איך העם מתנהג. מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? מה פירוש אם אין נביאים הם, בני נביאים הם? הרי הוא לא יודע את ההלכה, אין לו ראיה, הוא לא יכול לפשוט את הספק, שכח ולא הביא סכין מערב שבת, מה הדין? אומר להם הלל, בואו נראה איך עם ישראל מתנהג. בואו נראה איך עם ישראל מתנהג. הוא לא אמר, בואו נשאל יהודים איך מתנהגים. אם היה שואל, והיה מקבל תשובה, יכול להיות שאסור היה לו לסמוך. יכול להיות שאסור היה לו לסמוך על מה שיענו לו. יש פה חידוש עצום בגמרא, זה הלכה, זה לא סתם. ההנהגה של כלל ישראל היא קובעת דין. היא קובעת דין לא בגלל שיודעים את הדין, זאת אומרת, הם מודעים ליסוד. הם לא מודעים, יותר מזה, בתנאי שהם לא מודעים לעובדה שהם נשאלים. אם הוא ישאל אותם ויקבל תשובה, הוא לא יוכל לפסוק על סמך מה שיגידו לו. לא יוכל לפסוק על סמך מה שיגידו לו. אבל אנחנו הם לישראל, אם אינם נביאים הם, בני נביאים הם. בואו נצא, נראה מחר מה שהם עושים. נראה מה הם עושים. לא נשאל אותם. משום שההנהגה של כלל ישראל היא תורה. ההנהגה של כלל ישראל היא תורה. כשהילל שוכח דין, אז הוא אומר, נראה איך שהם התנהגו. ההנהגה שלהם היא תורה.
הפסוק אומר, אתם
אתם עדיי ואני כל. אתם עדיי ואני כל. אנחנו עדים. כלל ישראל הוא עד. יש דרך, יש, כשבאים לפסוק הלכה, לפסוק דין, אז צריך להסתמך על שני יסודות. כשדיין יושב בדין, אז הוא זקוק לשני יסודות. יסוד אחד זה ידיעת הדין, לדעת מה הדין. אבל זה לא מספיק. צריך לדעת את העובדות. צריך לדעת את העובדות. מה הסיפור? מה היה המעשה? אז מצד אחד אני צריך לדעת מה הדין, מצד שני אבל אני צריך לדעת מה היה. לדעת מה הדין זה תלוי בידיעה של הדיין, מה הוא למד, מה הוא יודע. מה היה, הוא צריך עדים. צריך שיבואו שני עדים ויגידו לו, כך וכך היה, מה זה? כך וכך היה. שזה צריך עדים. בפסיקת הלכה, זה החידוש שמתחדש בסוגיה הזאת. בפסיקת הלכה יש לנו שתי דרכים לברר את ההלכה. דרך אחת היא לדעת, מה שאנחנו יודעים, ידיעת התורה. אבל יש מצבים כאלה ששכח ונתעלמה ממנו ההלכה, הוא לא יודע. אז יש דרך לברר את ההלכה באמצעות עדות. איזה עדות? עדות של כלל ישראל. עדות של כלל ישראל. כלל ישראל מעיד. אבל כשכלל ישראל, העדות הזאת של כלל ישראל היא עדות בתנאי שהיא בלי דעת. הם לא באים להעיד. הם מעידים בעצם ההנהגה שלהם. עצם ההנהגה היא משמשת עדות. כמו שאמרנו, אתם עדיינו משה. בהקשר הזה הביאו את הפסוק, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. מה כתוב כאן? עדות השם נאמנה. אתם עדיי. בהנהגה שלכם, ההנהגה של כלל ישראל, היא עדות השם. היא נאמנה. היא עושה אפילו פתי לחכם. אז זה לא שהיא עושה את הפתי לחכם, אלא הוא הופך להיות חכם כשהוא פתי. הוא הופך להיות חכם כשהוא פתי, כשהוא לא יודע. היא הידיעה, היא נותנת לנו את האפשרות לדעת. ההנהגה של כלל ישראל היא פסק ההלכה. וכאן אנחנו חוזרים ליסוד שאמרנו קודם. אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובניין. זה כוח אחד שעליו יכולה להיות מושתתת תקנה, כשאין אפשרות לבטל אותה. אבל יש כוח נוסף שעליו יכולה להיות מושתתת תקנה מכוחו. היא קיימת מכוח ההנהגה של כלל ישראל. אבל כאן זה עדות, אבל זה עדות של פתי. זה עדות שלא נעשית בדעת, אלא זאת עדות שנעשית בלא דעת. אבל הבלא דעת זהו הדעת. הבלא דעת זהו הדעת. מכוח הבלא דעת, מכוח הפתיות, מכוח אי הידיעה, ההנהגה המעשית היא משמשת כראיה לדין. ראיה לאמת. אתם עדיין. זה לכאורה מה שמתחדש בגמרא הזאת של בפסחים סרחבב. על בסיס זה, אנחנו יכולים לבוא להבין עכשיו מה מתחדש, פרט לביאור שאנחנו יכולים, כמו שאמרנו, דיארנו, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות לחצות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו. בניך! הכוח שנותן קביעה, אי יכולת ביטול לתקנת חנוכה, זה בניך. זה בניך. אמרנו, בפורים, זה אנשי כנסת הגדולה. כמה נביאים. אין בדין יכול לבטל דברי בדין חברו. אבל בחנוכה מה שנותן את כוח הקביעה זה בניך, זה כלל ישראל. זו העדות שאמר המהר"ל, שהאותיות של המילה עדות הם דעת. דעת בהיפוך הסדר. ועכשיו אנחנו מבינים גם למה זה היפוך הסדר. כי זה באמת בלא דעת. אבל הבלא דעת זה העלמה של הדעת היותר עליונה. וזהו העניין המיוחד של חנוכה. הרי כידוע, חנוכה, עיקר המאבק הוא על חוכמת ישראל. וחוכמת ישראל זה תורה. אבל מה שמתגלה בחנוכה, שבאמת ישנם שני צדדים, ששניהם אחד, של חוכמת התורה. יש צד של חוכמת התורה בסדר הרגיל, בדעת המבונה, בסדר של דלת עין תף, אבל יש דעת בסדר הבלתי רגיל, בסדר שנראה כמאופך. אבל למעשה, כמו שאנחנו אומרים, זהו היסוד. אם יהיה לנו זמן, נראה לראות נקודה נוספת. קראתי קודם את הגמרא. הגמרא אומרת, מטיב רב ששת, מחוץ לפרוך את העדות יערוך, וכי להורה הוא צריך. והלו כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. אלא עדות הוא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מה עדות? המערב זונר מערבי שנותן בשמן כבידת חברותיה, וממנה היה מדליק. הדרשה הזאת של הגמרא, לכאורה היא דרשה תמועה. פשט הפסוק, מחוץ לפרוך את העדות יערוך אותו אהרון ובניו. פרוכת העדות. באופן פשוט, על שם מה היא נקראת פרוכת העדות? מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו. אז כתוב כאן בגמרא שהיא נקראת פרוכת העדות בגלל המנורה. כך כתוב כאן. בגלל הנר המערבי. פשט התורה הוא לא כך. שואל הריהם, מביא המהר"ל בגור אריה, בפירוש שלו על התורה, על אותו פסוק, קושיית הריהם. יקשה הריהם. לפי המדרש, לפרוך את העדות, שאין הפרוכת פרוכת לנר מערבי שנקרא עדות. הרי מהגמרא כמו שאמרנו יוצא שהנר המערבי עדות הוא לבאי עולם ששכינה שורה בישראל. הפרוכת היא פרוכת לנר המערבי? הפרוכת היא פרוכת לקודש הקודשים? זה עניינה של הפרוכת. לא לנר? לא למנורה? כך שואל הרעם. שאין הפרוכת פרוכת לנר מערבי שנקרא עדות? אומר המהר"ל בתשובה לקושיית הרעם, ואין זה קשיא שנקרא פרוכת פרוכת העדות, מפני שהוא על הארון ששם לוחות העדות. את המהר"ל אומר ברור שהפרוכת נקראת פרוכת העדות משום שהיא על הארון, והארון נקרא ארון העדות. המילה עדות מוזכרת ביחס לארון. נו, אז מה הביאור בגמרא? אומר המהר"ל, מפני שהוא על הארון ששם לוחות העדות שהן עדות בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. אך הוקשה להם, למה הוא צריך למכתב כאן לפרוך את העדות? הפסוק הזה, יערוך אותו, כתוב גם בפרשת תצווה, בפרשת הנרות, בתחילת פרשת תצווה. שם כתוב מחוץ לפרוכת. לא כתוב מחוץ לפרוכת העדות. כאן בפרשת אמור, בסוף פרשת אמור, כתוב מחוץ לפרוכת העדות. אז אומר המהר"ל, דלעיל בפרשת תצווה כתיב מחוץ לפרוכת בלבד, אלא שכתב כאן לפרוכת העדות ועל ידי נר. אומר המהר"ל, מה הכוונה של הגמרא? עדות היא לבאי עולם. אומר המהר"ל, כתב כאן לפרוכת העדות דעל ידי נר המערבי שממנו היה מתחיל ובו היה מסיים, נראה שהפרוכת היא פרוכת העדות. הנר המערבי, אומר המהר"ל, על ידיו מתברר שהפרוכת היא פרוכת העדות. פרוכת העדות היא נקראת לא בגלל הנר המערבי, היא נקראת פרוכת העדות משום שהיא מכסה על הארון, והארון נקרא ארון העדות. אבל מה מברר את העובדה שהארון הוא ארון העדות? הנר המערבי. שהרי הלוחות שנקראים לוחות העדות, אז הפרוכת היא פרוכת העדות מצד הלוחות. אין, אז אומר המהר"ל, אבל מצד הלוחות עצמם אין ראיה מזה שהלוחות הם עדות. דמיננן שהשכינה עדיין בישראל, ושמה אין עוד השכינה בישראל. אך אשתה, על ידי הנר המערבי נראה שהפרוכת הוא פרוכת העדות, והלוחות הם עדות בין הקדוש ברוך הוא בין ישראל. הלוחות נקראים לוחות העדות, הפרוכת נקראת פרוכת העדות כי היא מכסה על הלוחות. אז מה זה מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו? דורשת הגמרא, הנר המערבי שהוא עדות של שכינה שרויה בישראל. אז אומר המהר"ל, העדות של השכינה שרויה בישראל היא עדות לא ישירה, היא לא עדות ישירה, כך אומר המהר"ל, היא עדות על הלוחות, כי הלוחות צריכים לשמש כעדות. אבל הרי יש מצב, הלוחות, אומר המהר"ל, מנין על ידי הלוחות שהשכינה עדיין בישראל, שאין עוד השכינה בישראל. נו, אז אם יש לך ראיה מהמנורה שהשכינה בישראל, מה הם צריכים להיות עדות על הלוחות? מה הם צריכים להיות עדות על הלוחות? הם עדות שהשכינה שורה בישראל מצד עצמם. אתה רואה נס. יותר מזה, יש מקום להקשות. אם הנר המערבי הוא עדות מצד הנס שבו, אז היו עוד ניסים במקדש. 10 ניסים נסו לבותינו, אומרת המשנה באבות, בבית המקדש. מה פתאום ציינו את העובדה הזאת, את הנס הזה? נס! אז במהר"ל כתוב תירוץ, אבל התירוץ של המהר"ל דורש הסבר. מה כתוב במהר"ל? המהר"ל אומר שהנר המערבי הוא עדות על הלוחות. מה פירוש עדות על הלוחות? טיפוק ראי מצד עצמו, הוא יכול לשמש כעדות על עדות שהשכינה שורה בישראל. נקרא עוד פעם את הרבנו בחיי שקראנו קודם, וננסה לעיין בעוד קצת. ברבנו בחיי כתוב כך: ואמר הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לאור בשר ודם שבאורי אני מאיר לכל העולם, אלא כדי לעלות אתכם ולזכות אתכם. ועוד שם, מכאן המדרש, אמר רבי מאיר, אמר הקדוש ברוך הוא, חביבים עליי נרות שהארון מדליק מן המאורות שקבעתי בשמיים. למה? למה? שבשעה שהקריבו הנשיאים חנוכת המזבח ולא הקריב שבט לוי, היה נפשו של אהרון אגומה. ברש"י כתוב שם, חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל השבטים הקריבו חנוכה אחת, ואתה לבדך תעשה חנוכה לעצמך. הוא שכתוב, תאוות ענבים שמעת השם. אהרון, ענב, תאוות ענבים שמעת השם. וזהו שכתוב, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו. עד כאן. ויהיה רמז לחנוכה של נרות חשמונאי. ואם כן, כשאמר יערוך אותו אהרון ובניו, ירמוז לשעה ולדורות. פשט, מה כתוב כאן? רבנו בחיי מחדש לנו חידוש גדול. הוא אומר, הפסוק הזה, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו, הוא רמז למדרש הזה. מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו. מחוץ לפרוכת העדות, הכוונה באמת פרוכת העדות מתפרש כפשוטו. זה לא בא לציין את המנורה שעומדת מחוץ לפרוכת העדות, אלא זה מחוץ למקדש אפילו. מחוץ למקדש. אז יש פה רמז לשעה ולדורות. מצד אחד, מחוץ לפרוכת העדות, זה ציון המקום של המנורה. אבל מצד שני, מחוץ לפרוכת העדות, זה ציון בזמן. לעובדה שהארון ובניו, יש להם את החנוכה, כמו שאומר, כמו שאומר הרבנו בחיי, לדורות. וכמו שאומר, זה תוכן המדרש. הוא זכה בחנוכה לדורות. הם, כל השבטים זכו בחנוכה אחת. אתה זכית לחנוכה לעצמך. אבל זה לא סתם חנוכה לעצמך. זה חנוכה לדורות. זה הזכות של הארון. בגלל תאוות הנביאים. תאוות הנביאים שמעת השם. אבל יוצא מכאן חידוש גדול. הרי רבנו בחיי אומר, זה תוכן הפסוק. זה תוכן הפסוק. זאת אומרת שכשכתוב בתורה, מחוץ לפרוך את העדות, יערוך אותו אהרון ובניו, הרי ודאי שהפסוק הזה זה פסוק שמתייחס לדיני המנורה בבית המקדש. אומר הרבנו בחיי, אבל הוא רומז, יש פה רמז לחנוכה לדורות, שזה מחוץ. רמוז פה חנוכה לדורות. קצת אנחנו שומעים כאן שלמעשה במנורה שבמקדש היא מכילה בתוכה גם כן את החנוכה לדורות. באיזה אופן? מה הביאור בדברים? אז אולי יש מקום לבאר שאנחנו נוגעים כאן באותה נקודה. הרי הפסוק אומר נר מצווה ותורה אור. נר מצווה ותורה אור. הנר, המצווה היא נר, התורה היא אור. נר יש לו כלי קיבול. נר, כשמדברים על נר, זה כלי קיבול, כלי קיבול של שמן. תורה אור פירושו של דבר אין כלי קיבול, או יותר נכון, הנר האור שבנר מותאם לכלי שלו. אבל כשרוצים לבאר את ההבדל שבין מצווה לתורה, או כשהפסוק רוצה לבאר את ההבדל שבין מצווה לתורה, הוא מבאר אותו בדרך הזאת. האור שבנר מותאם לכלי, אבל התורה היא אור שאין בו התאמה לכלי. אין כלי שיכול להכיל אותו. וזה עניינה של תורה. זה עניינה של תורה. הפסוק אומר, שוב, אנחנו לא יכולים להאריך, אני רציתי להביא עוד מדרש לפרשת נשוא, אין לנו זמן, אבל היסוד שניתן לומר, וזה בהמשך למה שנאמר כבר קודם, דיברנו על היחס שבין נר לאור, או בין מצוות לתורה, קיים גם במנורה עצמה בשני צדדים. במנורה עצמה יש שישה נרות שנותן בהם שמן, והם דולקים כמידת השמן שניתן בהם. בנר המערבי ניתן שמן כמידת חברותיה, אבל הוא דולק מערב עד ערב. במילים אחרות, אין יחס בין האור לבין הכלי. אין יחס בין האור לבין הכלי. הנקודה הזאת היא הנקודה של תורה אור. תורה אור, הפירוש הוא, אין יחס בין אור התורה לבין הכלים שאנחנו יכולים בהם להכיל אותו. ואף על פי כן, ניתנת לנו התורה. אומר המהר"ל, זה פשט הגמרא, עדות היא לבאי עולם ששכינה שורה בישראל. הנר המערבי, שהוא, כמו שאמרנו, ששת הנרות הם בגדר נר מצווה. הנר המערבי הוא תורה אור. הוא אור שאיננו עומד ביחס לכלי הקיבול שרוצה להכיל אותו. הנר אומר המהר"ל, עדות היא לבאי עולם ששכינה שרויה בישראל. מהו העדות, אומר המהר"ל? לא מצד עצמה. עוד ניסים היו בבית המקדש. אלא עדות היא לבאי עולם ששכינה שורה בישראל, זה משמש עדות הלוחות העדות. הנר המערבי משמש עדות על התורה. זה עניינו של הנר המערבי. הנר המערבי בא להראות שגם כשאין יחס בין הכלים לבין האור, אבל מכן, זהו הכוח של תורה. גם כשאין לנו את הכלים לקבל, הקדוש ברוך הוא דאג שאף על פי שאין יחס בין הכלים שלנו לאור של התורה, בכל זאת, עדות היא ששכינה שרויה בישראל. זה הנר המערבי, והוא מעיד על לוחות העדות. מחוץ לפרוך את העדות, יערוך אותו אהרון ובניו. מכאן אנחנו שומעים איזה זכות גדולה זכה אהרון. זה לא רק זכות של מצווה של הדלקת נר חנוכה, אלא הזכות של אהרון, כמו שאמרנו, זה, וזה שייך למה שדיברנו קודם, משום שכל עניין החנוכה, זה ואחרי כן באו בניך וקבעו שמונה תימי חנוכה אלו. הכוח של חנוכה הוא כוח שנובע לא מצד הסדר הרגיל, לא מצד הדעת המסודרת, אלא מצד העדות השם נאמנה מהכמעט פתי. הקיום של כלל ישראל הוא מוליד את התוקף של התקנה שיסודה היא עדות לכל באי עולם ששכינה שרויה בישראל.